הרבה טלטלות עוברות על הכלכלה הישראלית, ובפרט על ההייטק הישראלי בשנים האחרונות. אי-יציבות פוליטית, מלחמה והורדת דירוג. אנחנו רגילים לשמוע שבשנים הקרובות לא יהיו השקעות בהייטק הישראלי, ואולי מסוכן פה, והמחירים גבוהים מדי. בואו נבין רגע באמת מה ההשפעות של כל אלה, מה הסנטימנט האמיתי של המשקיעים, מילים אחרות, מה המצב שלנו במובן הזה, ואיך לצאת מחוזקים מהמשבר. הייטק בפקקים, מיד מתחילים.
הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. אנחנו שוב איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי, והיום אנחנו מנסים להבין את המצב של הייטק הישראלי בתקופה המטלטלת הזאת שאנחנו עוברים. נמצאות איתי כאן יעל בנימין ומורן מסד הדר. יעל בנימין מסטארט-אפ סנאפשוט, מייסדת ומנכ"לית, ומורן מסד הדר, שותפת ביקורת הייטק בדלויט. ספרו לנו קצת, אתם עשיתם דוח שעוסק בכל העניין הזה, ספרו לנו קצת על למה עשיתם אותו בכלל.
כן, אז אנחנו, היה לנו מאוד חשוב בכמה חודשים האחרונים להבין באמת את השפעת גם המלחמה, גם כל מה שקרה בה, בשנה לפני זה, גם המצב הכלכלי, איך זה משפיע באמת על האקוסיסטם הישראלי, מה משקיעים באמת חושבים. יש הרבה, כמו שאתה אומר, כותרות מאוד 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 פסימיות. מפחידות, כן, פסימיות. ורצינו לראות מה המשקיעים באמת חושבים. ובשבועות האחרונים אספנו דאטה מהמשקיעים, כולם מכירים את ישראל, השקיעו בלפחות סטארט-אפ אחד בארץ.
לא רק ישראלים, אלא גם ישראלים.
ישראלים ובינלאומיים, כן, מקרנות, מהקרנות המובילות. באמת להבין מה הם חושבים, מה סנטימנט השקעה שלהם.
ומה הוא?
אז קודם כל, לפני שנספר לך מה הוא, מכיוון ששאלת למה, אז באמת היו לנו הרבה שיחות, מצד אחד המון עניין, בלגלות באמת איך השיח הזה, שכל הזמן אנחנו שומעים, וכל מי שחי את הקומיוניטי הזה, אם זה כשהוא שותה קפה, ואם זה בפגישות ב-day to day שלנו, אנחנו תמיד מדברים על מה יהיה, על המצב ומה יהיה, וכשרצינו להבין מה באמת מה באמת המצב, חששנו שמה נקבל תשובות מאוד מאוד שליליות.
ואז לפרסם את הדוח עושה את זה עוד
בדיוק,
יותר גרוע.
בדיוק, אתה יודע, זה כמו הציפיות על
כן,
הציפיות.
בדיוק.
אז באמת היו הרבה ככה תהיות שיעל ואני ככה החלפנו בינינו, בסופו של דבר אמרנו בוא נצא לדרך, כיוון שאם נקבל איזושהי
אם זה אופטימי, נוציא את זה. אם זה פסימי, נשמור את זה בשקט.
ממש ככה.
הבנתי, ואז אולי גם מה אפשר הוצאתם מזה אולי תובנות של מה אפשר לעשות עם זה קדימה, או איך אפשר בעצם להשתמש באותן תובנות?
אני חושבת ברמה הכי כללית, באמת המסקנה העיקרית הייתה שהסנטימנט אחוז מאוד משמעותי מהמשקיעים, אומרים שהם לא הולכים לעצור או להאט את קצב ההשקעות שלהם בישראל, בסטארט-אפים. חשוב לזכור ששנה שעברה הייתה שנה מאוד מאוד איטית, ובאמת הווליומס של ההשקעות מאוד ירדו, אז אתה יודע, לשמור את אותו קצב ההשקעה, מה בדיוק זה אומר, אבל
כן, רק וגם צריך להפריד בין, אוקיי, משבר שהיה עולמי גם, נכון. וירידות מ-2021 שתפסו את כל השוק, לבין מה שקורה, ובאמת יש משבר גם עכשיו. פה פנימית בארץ.
אז ששאלנו אותם לגבי שנה הבאה, השנה הזאת 2024, מה הם מתכננים להשקיע? רק 14% אמרו שהם יפסיקו בגלל המלחמה וכל מה שקרה להשקיע או יעטו את הקצב.
14% זה גם לא כל כך מעט, אבל זה לא מה שציפינו.
זה לא מה שציפינו. כן. וכמעט 50% אמרו שהם יגדילו את ההשקעות משמעותית משנה
שיגדילו.
שעברה.
אוקיי.
כן. שזה היה מסקנה מאוד מאוד חיובית. ואפילו שמדברים על מודיז, איך ההשפעה באמת של ההחלטה הזאת, אחוז גדול, 80% אמרו שזה ברמה אישית לא ישפיע על החלטת ההשקעה שלהם. Mm-hmm. כן, היה הרבה, נקרא זה confusion, לגבי מה המשמעות של הדבר הזה בטק אקוסיסטם. לא היה איזושהי הסכמה בין המשקיעים, איך זה ישפיע על האקוסיסטם הכללי, אבל ברמה אישית הם אומרים שהם באמת מתכוונים, הם ראו שאנחנו הצלחנו לתפקד, להריץ חברות תוך כדי המלחמה, תוך כדי משבר כזה מטורף, שבאמת את הרזיליאנס המשמעותי של הצוותים פה, ומתכוונים להמשיך להשקיע ולהישאר פה.
כלומר, דווקא המשבר הזה יצר איזושהי תחושת ביטחון של, אוקיי, זה כמו שאתה, when shit hits the fan, אתה רואה שבעצם הדברים עובדים, ואז זה נותן עוד יותר ביטחון ויותר אמון דווקא.
אני חושבת שיש בזה משהו מאוד משמעותי במה שאתה אומר, מכיוון שהתשובה הזו שאומרת, כן, אנחנו נמשיך להשקיע בישראל, ונכון, יעל אמרה בצדק, 2023 לא הייתה שנה, שנת בוננזה, בוודאי שלא, גם ביחס לעולם, אבל האמירה של חלק גדול מהם, שהם הולכים להגדיל השקעות, מדברת קודם כל על הברנד הישראלי, והברנד הזה, המותג של היזם הישראלי, הוא כנראה מאוד מאוד חזק, ככה שהוא מצליח לשאת אותו על ככה, בזמן המשבר הזה. עכשיו, כשמדברים על המותג הישראל, של היזם הישראלי, אז יש קודם כל את באמת את החוסן המנטלי שלו, ותמיד בלי קשר למשבר הנוכחי, כששואלים משקיעים מה עושה חברה טובה, זה כמובן היזמים והיכולות האישיות שלהם, ואני חושבת שזה הוכח בצורה מאוד משמעותית, כשחלק מהם נאלצו לנהל מלחמה, כשאולי הם במילואים או חלקים גדולים של הצוותים שלהם נמצאים בחזית. אבל לצד זה אני חושבת שיש כאן אמירה מאוד משמעותית לגבי היכולת של היזם הישראלי לזהות הזדמנויות ובאמת לייצר פתרונות מהירים.
למה?
שאלה טובה למה. אז למשל, אם ניקח את עולם ה-AI, לעומת הסייבר, אז הסייבר הוא תחום מאוד מאוד חזק, ואפשר לדבר על זה, אבל ברור למשל שישנו עולם חדש ועצום שנמצא לפנינו, ואיפה ישראל נמצאת שם, אז נכון, ישראל...
היא קצת מאחורה, אבל בעולם של ה-AI באמת.
קודם כל, זה נכון, ובאמת נמצאת מאחור, ובמקומות אחר בעולם נמצאים באזורים אחרים לגמרי, אבל אני חושבת שיש תפיסה שקיימת, שהיזם הישראלי ידע למצוא את המקומות שבהם הוא ייצר יתרונות. לדוגמה, אם היזם הישראלי, כנראה שהחברות הישראליות לא תהיינה אלו שתפתחנה את הצ'אט GPT הבא, אבל תמצאנה את הפתרונות, ועולם הצ'אט GPT מייצר היום הרבה גם אפשרויות לאפליקציות שתהיינה על גבי המודלים, גם כל מיני תופעות לוואי שתחפשנה פתרונות, והיזם הישראלי יש לו את היכולת לזהות את זה ולהביא באמת to deliver את הפתרונות בצורה מהירה, ואני חושבת שזה המותג הישראלי שהביא את המשקיעים להגיד, לא, אנחנו עדיין מאמינים, למרות מה שקיים פה.
אני חושב שהרבה מנבא הצלחה של יזמים ויזמיות זה היכולת לחטוף ולהמשיך קדימה, ופה אנחנו חוטפים הרבה, וגם ברמה האישית וגם ברמה הזאת, ואנחנו חוטפים, ויש לזה, אני חושב שהקשר הוא ברור, קשר בין מה שקורה וכמה שאנחנו אוכלים מרורים ויודעים לקום מזה ויודעים להתאים את עצמנו, זה גם קורה הרבה בעולמות של חברת סטארט-אפ, זה מים סוערים.
לגמרי, יש הרבה, נראה לי, parallels בין עולם היזמות וההתמודדות בתקופת מלחמה, להיות בתקופה של חוסר ודאות מאוד מאוד גדולה, הרבה מאוד סטרס, כן, הרבה מאוד סטרס שאתה לא יודע אפילו מה הולך לקרות, אתה לא יודע לגבי עתיד הסטארט-אפ, לגבי עתיד הבית, אז יש באמת הרבה parallels, והיכולת הזאת להתמודד, נראה לי זה, מביאים את זה לעולם היזמות גם.
כן, אני חושב, אחריות שאתה בעצם...
אחריות לצוות, כן.
כן, שאתה אחראי לצוות מגיל מאוד צעיר, זה, אני מרגיש את המקבילים האלה בעולם לגמרי. שלי האישי אפילו.
אפילו, אם אתם זוכרים, את נושא האנטישמיות במוסדות, באוניברסיטאות בארצות הברית, ואותה תחושה של התורמים שמחפסיקים לתרום בגלל גילויי האנטישמיות, התורמים היהודים, אז היה איזשהו ציטוט של קן גריף, שאמר, אני, כחלק מזה שאני מפסיק לתרום, המוסדות הללו מייצרים פתיתי שלג יללנים. כן. עכשיו, אני, קודם כל, אני לא אומרת שהוא צודק, כן? אני רק מצטטת כדי להדגיש את זה, שיש הבנה שלדעתי רק תתחדד, היא קיימת, היא להערכתי, מה שאחראי לאופטימיות הזהירה בדוח שלנו, והיא מתחדדת על רקע ההבנה של כולם, שיש כאן איזה דור, כמו זה דור אחר. כמו שהם מדברים על הדור של מי שנלחם במלחמת יום כיפור, אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו היה שם, אבל זה דור אחר, זה איזשהו... ואני חושבת שהאנשים האלה, הם יהיו ההור של הסטארט-אפ ניישן בשנים תוקם.
אז הסנטימנט הוא להפתעתנו יחסית אופטימית, יחסית חיובי, עד כמה האופטימיות הזאת תחזיק? עד כמה שנים קדימה? ואולי אפילו, איך נמנעים מהטיות בדוח כזה של משקיעים? כן, כותבים משהו אחד, אבל בסוף בפועל קורה משהו אחר. אולי, דרך אגב, ראיינתם את ה-managing partners, נכון? אז אולי מה קורה עם ה-LPs שלהם? ואולי בעצם זה מגיע בכלל מהם, והם יגרמו להם להפסיק ולא יכניסו להם כסף. אז איך זה בעצם משפיע?
אז אני חושבת שלמשל, אם ניקח את הנושא של מודיס, אפשר ללמוד מה זה אומר. קודם כל, יצאנו עם הסקר מעט לפני ההחלטה של מודיס, ואז הבנו שאנחנו חייבים רגע
לעשות השלמות.
שוב פעם, בדיוק. וראינו שתי תשובות שמלמדות משהו. התשובה הראשונה הייתה, מה אתה חושב, האם ההחלטה תשנה את החלטות ההשקעה שלך, את הרצונות שלך? התשובה הייתה, ברובה, אצל רוב המשקיעים לא. ולמה? כי כל מי שמשקיע בישראל, בין אם הוא ישראלי ובין אם הוא זר, וזה היה כל קהל היד, הם מבינים מה שקורה כאן, ומודי'ס לא חידשו שום דבר. אבל אחר כך ששאלנו אותם, תגידו, ומה אתם אומרים על איך זה ישפיע על השוק? שם ראית בלבול מאוד גדול, מכיוון שמצד אחד ישנו המותג הזה הישראלי והאמונה, ומצד שני צריך להבין, בסוף יש גופים שמשקיעים לפי מדיניות השקעה.
כן.
וברגע שגם הריבית חסרת הסיכון עולה,
נכון.
וגם הבטא של הסיכון, פרימיית הסיכון, עולה בגלל אותו דירוג של מודיס, אז יש גופים שבמדיניות ההשקעה, השקעה בישראל פשוט יוצאת מתוך הפוליסי, אי אפשר כבר
בסוף
להשקיע.
בסוף זה קרנות גדולות, פרייבט אקוויטי, קרנות פנסיה וכולי, שבסוף חלק מסוים מההשקעה שלהם הולך להון סיכון, ברגע שהריבית יותר גבוהה, פחות אטרקטיבי.
בדיוק. את חושבת שגם צריך לזכור שהאחוז הזה הוא מאוד מאוד קטן.
כן.
אז לא יודעת מה הולך להיות באמת השינוי בשנים הבאות, אבל זה אחוז מאוד מאוד קטן מסך הכל הכספים שלהם, וזה כסף שמשקיעים עם רמת סיכון הרבה יותר גבוה.
כן, אז פה יכול להיות איזשהו סיכון יותר משמעותי, שבסוף, נכון, המנהלים של הקרנות עדיין רוצים להשקיע ועדיין מאוד בטוחים, אבל בסוף יהיה להם אולי יותר קשה לגייס.
וה-available pool of money הופך להיות יותר מצומצם.
כן.
בדיוק, עכשיו כל הכספים, החדשנות הישראלית מושתתת על משקיעים זרים.
נכון. אז בעצם יש לנו מצד אחד אופטימיות בהקשר של המשקיעים, של המנהלים של הקרנות, מצד שני אולי קצת יותר קשה בהקשר של השוק. יצא לכן לדבר עם הרבה משקיעים, איך הם ממליצים לסטארט-אפים להערך בכל הסיטואציה?
כן, אני חושבת, היה חלק מאוד גדול באמת בסקר, במחקר על הנושא הזה, איך למתן סיכונים, to mitigate risks, ואיך להתמודד עכשיו עם כל הסיכונים שקורים עם המלחמה, ואם זה יהפוך לאיזשהו תסריט ארוך יותר, אז האחוז הגדול, המשמעותי, רוב המשקיעים אומרים להתמקד פנימה, שהסטארט-אפים יתמקדו באמת להוריד עלויות, to refine, איך אומרים, growth projections, באמת לעבוד על ה-core fundamentals של הביזנס, ולא לעשות איזשהם צעדים דרסטיים, שנגיד כמו לעשות איזשהו פליפ לחברה אמריקאית, להוציא כספים מישראל, שזה היה נושא מאוד מאוד חם שדיברו עליו שנה שעברה במהפכה.
נכון.
אז כן, אנחנו רואים שהמשקיעים מבינים שהמלחמה זה משהו חולף, לא צריך לעשות צעדים קיצוניים שעכשיו יקחו כמה חודשים באמת ליישם אותם, ואת כל חברה צריכה להתמקד פנימה, לעבוד על להפוך להיות חברה יותר חזקה, שתוכל לשרוד לאורך זמן, עד שיוצאים מהמשבר.
מה זה אומר חברה יותר חזקה?
זהו, אז אני חושבת שבאמת, הנושא של המודלים ברי הקיימה התחדדו לא רק בישראל, אלא בעולם. הבועה התפוצצה, חלק כן. גדול מהיזמים לא ידעו בכלל, לא היו צריכים, לא נדרשו לייצר מודלים שגם מייצרים רווחיות על פני זמן, ממש לא...
הבנו משום. שאנחנו בונים עסק.
בדיוק, ונאלצתם, מה שנקרא, לחשב... אגב, זה, לא חונכתם לזה, חשבתם, אמרו לכם, תייצרו צמיחה, הנה, קחו הרבה כסף, תראו
כן.
לנו איך אנחנו מייצרים צמיחה, עכשיו אומרים לכם, לא, תמשיכו לייצר צמיחה, אבל תעשו את זה גם בצורה רווחית. אבל, ובעצם זה מה שבחלק אחד ראינו שאומרים המשקיעים, זה היה מאוד ברור, לא הפתיע אותנו, זה המגמה בשוק, אבל באמת, הנושא שיעל נגע בו, הדלאוור פליפ, שהפך להיות מאוד מאוד טרנדי, החל משנת 2023, עם כל נושא של ככה, ההפיכה המשפטית, והתחושה והמון שיחות סביב להפוך להיות חברה אמריקאית. תבינו, מה זה, זה לא, לא מושג שהגיע לעולם בשנת 2023, תמיד היה קיים, אבל פתאום התחילו הרבה מאוד שיחות סביב זה, ומה שגילינו זה שהמשקיעים, אף על פי שהיו כל מיני כותרות בעיתונים, לא, ברובם לא אומרים לחברות, תהפכו להיות חברות האמריקאיות.
זה עכשיו לא אומרים, או לפני, בוא נגיד לפני שנה, אז, זה כן היה?
מה זה לפני שנה?
בתקופה של המהפכה, של הרפורמה, מהפכה, איך שלא תקראי לזה.
אז תראה, לא ביצענו סקר בזמנו, אבל אז בכותרות זה היה מאוד מאוד נפוץ. אני כן,
כן
יכולה להגיד...
זה מה שאני זוכר.
נכון, אבל אני כן יכולה להגיד שגם אז וגם היום, כמי שבעצם נמצאים בדיונים האלה, כן. ואלו שבסוף לוקחים, ברגע שקיימת החלטה, אז צריך ללכת ולקבל אישור ממס הכנסה ישראלי, לבצע את היפוך שרבול הזה, זה בעצם פליפ, זה היפוך שרבול, אתה יוצר חברה אמריקאית, כחברת אם.
אגב, רגע, פתח סוגריים, למה זה חשוב בעצם בשביל מי ש...
אוקיי, אז בעצם המטרה בפליפים האלה זה להפוך את הזהות של החברה לזהות אמריקאית. עכשיו, אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרו המשקיעים. כאשר החברה היא חברה ישראלית, היזמים יושבים בישראל, רוב העובדים יושבים בישראל, אז זה שתהיה חברה אמריקאית, הרבה פעמים היא גם לא עם תוכן אמיתי, לא באמת ישנה את הזהות שלה. ולכן, אף על פי שהשיח היה מאוד מאוד רחב, במידה רבה, ישנה ההבנה שזה לא באמת משנה את התפיסה של המשקיעים לגבי החברה. החברה עדיין תישאר ישראלית בצל הנסיבות הישראליות. אגב, זה גם מאוד יכול, בסופו של דבר, הבשורה הזאת יכולה להיות לא רלוונטית, למשל, כשאתה עושה אקזיט. ואז מה קורה? בא רוכש פוטנציאלי ורוצה לרכוש את החברה, ואז קיימת חברה אמריקאית ריקה מתוכן, מתחתי החברה הישראלית שמחזיקה את ה-IP, ואז הרוכש יכול להגיד, אני לא רוצה לקנות חברה אמריקאית, מכיוון שאין בה שום דבר, למה שאני אקנה סתם חברה? ואז הוא קונה רק את החברה הישראלית, בעלת ה-IP, התוצאה של זה היא בעצם פעמיים מס, על היזמים, על המשקיעים, כלומר, התוצאה המיסויית של מהלך כזה, של פליפ, יכולה להיות מאוד לא פשוטה.
הבנתי, כלומר, זה לא בהכרח מעיד על זה שהם ירדו מהקטע של הפליפ בגלל שהם תפסו ביטחון יותר. רגע, אני אמיתי, אלא פשוט מהלך לא בהכרח יעיל.
בדיוק, לא בהכרח יעיל, לא באמת הופך את החברה, לא בהכרח אני אומר, הופך את החברה לחברה אמריקאית ויוצר השלכות שיכולות להיות השלכות לא פשוטות. אגב, אם באמת רוצים שהחברה תהיה אמריקאית, אז צריך שה-IP יהיה אמריקאי, אבל... להעביר IP מחברה ישראלית לחברה אמריקאית, זה אירוע מס, זה עולה הרבה מאוד כסף, ולכן זה כמעט לא רלוונטי. מה שכן אנחנו רואים, ואפרופו השיחה שלנו לפני השידור, שהרבה מאוד חברות שקמות כחברות אמריקאיות.
שזה מסוכן.
ואז בוא נגדיר מה זה מסוכן. אז אם כשקמים מראש כחברה אמריקאית, אז עוד פעם נדרשים לשאלה, רגע, מה זה אומר חברה אמריקאית? האם ה-IP יושב בישראל או יושב בחול, בארצות הברית? ואם אתה באמת רוצה להיות חברה אמריקאית, אתה צריך לשים את ה-IP בארצות הברית. כן. אז מה המשמעות? שיש חברה ישראלית שנותנת שירותי פיתוח לחברה אמריקאית. חברה כזאת שנותנת שירותי פיתוח, זה חברה שמרוויחה מ-day one. זאת אומרת, הקבוצה... ככולה היא חברה, קבוצה מפסידה, כל מה שהיא עושה בחיים היא מפתחת, לא מייצרת הכנסות, אבל מס הכנסה הישראלי אומר, לא, זאת חברה רווחית, היא נותנת שירותים, את צריכה לשלם מס. והדבר הזה גם הופך להיות עוד יותר חמור, כי יש, לפי תקנות מס הכנסה, כשאתה נותן אופציות לעובדים, הדבר הזה, בלי להיכנס לכל לאיך זה קורה, אבל הדבר הזה מייצר חבות מס יותר גדולה. אז יכולה להיווצר סיטואציה שבה, חברת סטארט-אפ שאין לה הכנסות בכלל, משלמת הרבה כסף למס הכנסה, וזה די פרדוקס שצריך לקחת אותו בחשבון כשמחליטים איפה...
מעניין, אז מה בעצם אתם, את שיושבת בשולחן דיונים הזה, מה אתם רואים שחברות עושות כתגובה לכל האירועים האלה, וקצת צריך להצטמצם, וקצת צריך לעשות כל מיני שינויים, מה כן עושים?
אז אנחנו מאוד רואים חשיבה מחודשת על מבנה ההוצאות. תראה, סך הכל בתקופת השפע, אז השפע הרבה פעמים גם יוצר דיפוקוס.
חוסר יצירתיות.
למשל, אגב, גם גם ברמת העובדים, כל הזמן במהדורות החדשות דיברו על העובדים שעוברים בין חברה לחברה בגלל מקרר הגלידות. אז אני חושבת שהתקופה הזו, במידה, קודם כל אנחנו רואים חברות שהרבה יותר מפוקסות, מבינות שהן לא יכולות להתפזר, אנחנו רואים שכוח העבודה באייטק, יש פה מין איזה ערכיות אני רוצה להגיד שאנחנו חשים בה שלא יפיינה לא את השנים קודם לכן, ואגב, לא בטוחה שמאפיינת בכלל את העולם. אני חושבת שזאת חוזקה אדירה, מאוד מאוד עסוקים במודלים הפיננסיים, לצמצם הוצאות, להאריך runway, ולחשוב איך מגיעים לסיבובים הבאים עם KPIs רלוונטיים לסיטואציה הנוכחית.
איפה מצמצמים הוצאות ואיפה... מה בעצם המהלכים הספציפיים שאתם רואים הכי פופולריים?
תראה, אז זה נורא משתנה, זאת אומרת, אם זה חברות, בדרך כלל חברות לא רוצות לוותר על החדשנות שלהן, ואז השאלה, איך אתה ממשיך לייצר חדשנות בסביבה שהיא באמת מאתגרת? אני חושבת שהמקום שאנחנו רואים הכי הרבה ניסיון להוריד עלויות, זה בכל האזורים של עלות הרכשת הלקוח. כמה? כי בסוף, מה קרה? עד לא מזמן, החברות קנו בדולר ומכרו ב-80 סנט, וזה היה ממש סבבה, כי הייתה צמיחה מטורפת.
כן.
אבל פתאום זה לא עובד ככה, וזה מאוד מאוד מאתגר את החברות. יש ניסיון אדיר להוריד את העלויות באזורים האלה.
זאת אומרת, צריך לחשוב מחדש רגע על איך אתם, על ה-go to market, ולהבין שאנחנו רוצים בסוף לראות את ה-ROI באיזשהו שלב, וגם אולי איך לחשוב על המודל, איך למדל את זה. זה גם לא כזה טריוויאלי, כי יכול להיות ש... בסוף חיי סטארט-אפ קצרים, עד שאתה מראה את ה-ROI הזה, זה יכול לקחת זמן. יש פה הרבה דאטה שנכנס לתוך הסיפור.
אני חושבת בנושא הזה, אני עובדת עם הרבה חברות early stage, וה-runway, הזמן until lift-off של החברות האלה נהיה הרבה יותר קצר. אז יש להם הרבה פחות זמן to experiment משהיה בעבר.
כן.
עד שאתה מוצא את ה-product market fit, להגיד, אוקיי, יש כמה סגמנטים של לקוחות פוטנציאליים, בוא נתחיל לבחון, בוא נתחיל לעשות A-B testing, הם הרבה יותר מהר צריכים להראות איזשהו traction אמיתי. אז נראה לי שהזמן הזה מאוד התקצר, ויש
להם... שזה מצד אחד מסוכן, כי אתה בעצם עלול לייצר איזה פולס פוזיטיב.
כן, אתה מתחייב לאיזשהו כיוון הרבה יותר מהר.
כן, ואז אתה עלול בעצם להשקיע בצמיחה שנראית אולי טוב, ואתה יכול גם לעבוד על עצמך שהיא באמת בטוב, כי קל מאוד לעבוד על עצמך, אבל בסוף כן. זה לא באמת.
ואתה עוד מעט צריך לגייס כסף, והנה עוד פעם ולואציות שהופכות להיות יותר צמודות למודלים העסקיים שלך, ואתה צריך להצדיק את השווים האלו בשוק המאתגר הזה. אז זה בהחלט אתגר. אפרופו ולואציות, ראינו באמת ממצאים מעניינים לגבי איך המשקיעים תופסים את שווי החברות שכמובן ירד, ודווקא גילינו שם שוני בין המשקיעים הישראלים לבין המשקיעים הזרים. כן, אז ראינו שהמשקיעים הישראלים, 83%, נכון יעל?
כן.
אמרו שהם רואים הזדמנויות השקעה בשוק הישראלי. לעומת זאת הזרים, 56%, אם אני זוכרת נכון, אמרו שבעצם השווים עדיין לא מספיק מגלמים את פרמיית הסיכון, הם לא רואים עדיין הזדמנויות, וזה גם מספר את הסיפור הזה של מה סך הכל קרה פה, הרי השווים המאוד מאוד גבוהים יצרו מצבים שהיום האקזיטים, אנחנו רואים בעולמות הסייבר, אנחנו עדיין רואים אקזיטים בסכומים מאוד יפים.
חיה אחרת, כן.
כן, חיה אחרת, אבל אגב, נכון, חיה אחרת, אבל צריך להגיד, בוא נבחין. הרבה פעמים היזמים והמשקיעים הראשונים עושים מאוד מאוד יפה באקזיטים האלה, אבל המשקיעים שהצטרפו לאחרונה,
אולי הפסידו, כן.
או הפסידו,
לא עשו איזה צורה מטורפת.
בדיוק, הם בדרך כלל יצאו עם ההשקעה שלהם, מכיוון שלמשל עם חברה שנמכרה ב-500 וגייסה 200, אז זה אחלה עבור מי שהשקיע בוולואציות האלו, אבל אם המשקיעים בסיבוב האחרון השקיעו לפי 800, אז הם יצאו בלי התשואה העודפת, ומבחינתם זה לא הצלחה.
אז רגע, לחזור להבדל בין הישראלים לבין האמריקאים, אז או המשקיעים בחו"ל, למה ההבדלים האלה בעצם? למה המקומיים כן רואים את ההזדמנות ובחו"ל לא?
אז אני חושבת שהישראלים מבינים שבעצם מה שיש פה הוא מאוד מאוד זמני, ואני חושבת שההזדמנויות שבעיקר הם רואים הם באזורי ה-early stage. אפרופו, אם אתה רוצה לשאול אותי אם להקים חברה כן או לא, אז אני בהחלט חושבת שזו תקופה, כי תהיינה הזדמנויות, כן, אבליואציות תהיינה אחרות. אגב, גם הזכויות לדעתי שאנחנו נראה, הזכויות שנותנים למשקיעים, שלפעמים, שבתקופה, בשנים האחרונות עברו מהעולם, כל מיני liquidation preference, הבטיחו תשואות גבוהות למשקיעים, יכולים מאוד לחזור למשחק, אבל עדיין, אני חושבת שבחברות האלו, המשקיעים הישראלים רואים הזדמנות, אומרים, היום הכוח עבר לידיים של המשקיעים, זוכר, היזם הישראלי הזה שיודע לזהות הזדמנויות ו-to execute מאוד מהר, אנחנו נוכל לקנות את זה יותר בזול. לעומת זאת, המשקיעים הזרים שנכוו מהתקופה האחרונה, רואים את המצב יותר שמרנים.
אולי גם הם לא, אולי הם גם פחות מחוברים למה שקורה פה, אז זה יותר מפחיד.
חד משמעית, לכן פרמיית הסיכון מבחינתם היא יותר גבוהה. המחירים צריכים לרדת עוד הרבה יותר כדי לוודא שהם יחשבו שהם יראו פה תשואה עודפת.
שזה מסוכן, כי גם ה-LPs בסוף רובם בחול.
גם לחלוטין. עכשיו, קודם כל, ה-LPs, זה LPs שראו שווים מאוד מאוד גבוהים בשנים, בשנות הבועה, אבל לא ראו
כזה. LPs, limited partners, בעצם הגופים שהקרנות הון סיכון מגייסות את הכסף מהן.
נכון, נכון. אז ה-LPs בעצם ראו תשואות מאוד גבוהות, הכל היה על הנייר. תיקח את זה יחד עם המצב בישראל, יש חשש אצל הקרנות, קודם כל, מגיוסי המשך, אולי הם לא הצליחו לגייס כספים בהמשך, וגם קרנות שכבר גייסו כסף, צריך לזכור שהכסף לא יושב בחשבון הבנק של הקרנות. כדי להשקיע בחברה, הם צריכים לקרוא לכסף. עכשיו, תחשוב על אותו LP שחווה את כל הטלטלה.
הוא אומר, תיקח את זה בזהירות, אל תשקיע, תשקיע במה שממש טוב.
בדיוק, אף אחד לא רוצה לגרום לו לנוע באי נוחות בכיסא, כשהוא מקבל מה שנקרא קריאה לכסף, אומרים לו, אנחנו רוצים עכשיו לבצע השקעה, כולם רוצים לגרום לו להרגיש עם זה בנוח, כדי שחלילה לא יהיו גם דיפולטים, גם זה יכול לקרות. ולכן המצב הזה הוא מורכב, ההתנהלות של הקרנות מול האלפיס שלהם, הוא גם חלק...
הוא גם חלק גדול מהעניין.
משמעותי.
אני חושבת שעוד נקודה שחשובה, מובן מה שדיברת לפני זה על הוולואציה של מה הישראלים רואים בתור וולואציה אטרקטיבית, versus הבינלאומים, חשוב לזכור שהקרנות הישראליות הם committed, המנפסטו שלהם זה להשקיע בישראל. בסופו של דבר הם ישראלים, הם מכירים את השוק הישראלי, הם גייסו קרן עבור המטרה של להשקיע בישראל. אז אם הם מחכים עכשיו איזושהי תקופה, אם הם משקיעים בזמן המלחמה, בסופו של דבר הכסף הזה ילך לארץ. בהשוואה לקרנות הבינלאומיות, שיכולות, כן, יש להם אופציה גם להשקיע, אולי עכשיו גם באירופה או באזורים אחרים.
כן.
אז הוולואציות שהן אטרקטיביות ובאמת מציעה מבחינתם, הן שונות.
יכול להיות, אני מניח, מעורב פה אולי טיפה רגש, כמו בכל החלטת השקעה,
לגמרי.
ויכול להיות שזה גם משחק איזשהו תפקיד, אפילו תת מודע, של להגיד, אוקיי, אני פה, אני כדי, כאן כדי לתמוך, ואני אעשה מה שאני יכול, כדי לא עכשיו לעצור ולחשוב רק על המקרה שלי. אני מניח שזה מגובה באמונה אמיתית שההשקעה הזאת עשית תשואה, אבל כנראה שיש פה מרכיב של פטריוטיות מסוימת שגם שחק תפקיד.
בוודאי.
וגם בארץ וגם בחול. גם משקיעים, כן.
אגב, עוד ממצא מעניין היה ששאלנו אותם מה, הם הביאו את הקונסרן שלהם לגבי גיוס הכסף, זה הקונסרן הגדול ביותר, אבל אז שאלנו אותם, האם אתם תשקיעו בחברות הפורטפוליו שלהם? אז אולי ניתן ליעל לספר מה הם סיפרו.
כן, זה, המשקיעים אמרו שהם מאוד מאוד לוקחים צעדים דרסטיים ומשמעותיים לעזור לחברות שלהם, שהם עושים ממש הרבה, אבל ששאלנו אותם, האם אתם באמת הולכים לשים כסף ולעזור? אז אחוז מאוד קטן אמר שכן.
וואלה, כמה?
כן, שליש.
שליש.
שליש מהמשקיעים אמרו שהם ישקיעו
בחלק,
כן, פולו-און של חלק מהפורטפוליו.
מעניין, אתם יודעות למה זה?
כן, אז אני חושבת שזה בדיוק ההבחנה הזאת בין החברות early stage, ששם כנראה תיווצרנה הזדמנויות עם שווים נמוכים, לעומת החברות growth, החברות שכבר נצמדו שווים מאוד גבוהים לערך שלהם, ושם, אחרי שהקרנות נחוו, הם אומרים, לא, אני עכשיו...
זה פחות אטרקטיבי כבר להשקיע בפולו-און.
בדיוק, השווים כבר מאוד גבוהים.
כי אתה לא תעשה, לא יודע מה, down round עד עכשיו.
אחד לא, בדיוק, אתה לא רוצה לעשות דאון ראונד, כי אתה תספר לכולם שעשית מהלך לא נכון, אתה גם לא רוצה להוסיף עוד סיכון לתוך המשוואה הזאת, ולכן יש באזורים האלה יותר סיכון והרבה פחות כסף.
אנחנו נתמוך, אנחנו נייעץ, אבל יהיה קשה לעשות פולון, באמת אני גם מבין את זה.
נראה לי גם המשקיעים נהיו הרבה יותר סלקטיביים בהשקעות שלהם, לא חשוב אם זה השקעות חדשות, השקעות שתומכים בפורטפוליו הקיים, אז בכל החלטה שהם עושים, הם הרבה יותר hesitant לשים את הצ'ק.
אני חושב שאחד הדברים שקורים גם בעולם לאחרונה, וזה אולי ככה משהו שלדעתי יכול לעזור, הרבה יותר קל לבנות מוצר ולבנות טכנולוגיה ולהוכיח קונספט, ולהתקדם לבד. ואתה לא צריך הרבה כסף בשביל זה, זה הולך ומשתפר. יש לנו AI היום, יש לנו no code, יש לנו הרבה כלים שאתם יכולים מהר מאוד לבדוק את הדברים ולהוכיח התכנות ולעשות כסף אפילו מהזה. ככל שתוכל יותר לגייס כסף מהלקוחות שלך, זה יפחית את הסיכון, וככל שתוכל לעשות יותר תנועה בכיוון הזה, בטח בתעשיות שזה מאפשר, זה מאוד יעזור. כי אז בעצם אתה מזהר את הסיכון מול המשקיעים, אתה עושה הכנסות, אתה בעצם מוריד את הברן שלך, וזה בעצם יאפשר לך ביותר התכנות לגייס כסף. היום זה כבר לא תעשה מצגת יפה, תעשה תוכיח קונספט ותראה למשקיעים, זה בטוח לא, אלא אתה צריך ללכת הרבה יותר קדימה לבד, ויש היום הרבה יותר כלים לעשות את זה.
אפרופו כלים, ומתחברת למה שיעל אמרה, אז מצד אחד באמת המשקיעים הרבה יותר הססנים, מצד שני מה שאני מזהה בתוך האקוסיסטם הישראלי, זה רצון מאוד גדול של המשקיעים להיות מאוד מעורבים, ולהכיר את כל מה שקיים, ואני חושבת שהחוזקה של האקוסיסטם הופכת להיות יתרון מאוד מאוד משמעותי בעת הזו, אז אם ככה המלצה ליזמים שמקשיבים לנו, תנצלו את זה, תנצלו, יש הרבה מאוד כוחות ומוחות שיעזרו לכם להבין.
שרוצים לעזור.
שרוצים לעזור, ולמשל לגבי מה שאתה אמרת.
גורמים ממשלתיים אפילו קצת שנותנים כסף של הישרדות של חברות ודברים כאלה.
נכון, אז זה ככה אזור אחר, באמת מענקים של הרשות לחדשנות, שהוזנקו אפרופו התקופה, והמטרה שלהם לשרוד. אגב, גם משקיעים שבעבר לא אהבו את המענקים האלה. זה לא, זה מענקים שיכולים להפוך להלוואות, צריך להגיד. אבל היום מאוד מעודדים לקחת את הכספים האלו. אין ספק, יש הרבה מאוד שחקנים שלוקחים חלק בשוק.
שנרתמו לעניין הזה, כי מבינים את החשיבות של עכשיו חברה שיכולה להיות חברה ענקית ותיסגר בגלל הקשיים האלה, זה חבל מאוד.
נכון, נכון, חבל מאוד, ואני חושבת שיש ערך אדיר לכוח של המשקיעים היום ללוות כמנטורים את היזמים האלו, זה קיים, תחפשו את זה, אני חושבת שזה יכול להביא הרבה מאוד ערך. וזה לא תמיד היה, כדי, בשנות הבועה כולם היו בפורמו, כולם חששו להפסיד משהו, לאף אחד לא היה זמן לשבת ולעשות קואוצ'ינג ליזם מוכשר עד כמה שיהיה.
יש הרבה הזדמנויות גם בתקופות כאלה.
בהחלט.
מסר אופטימי ככה לסיום, חייבים להיות אופטימיים.
אני חושבת שיש הרבה סיבות להיות אופטימיים. אני חושבת שקודם כל התוצאות שלנו מלמדות שיש אמונה גדולה בברנד הישראלי. אנחנו, לדעתי, שלושתנו כאן גם מאמינים בו, ואני חושבת שגם באזורים שאנחנו יודעים שאנחנו בפיגור, דיברנו על ג'נרטיב AI, גם שם אני באמת מאמינה שישראל תמצא את הנישה שלה, ואת המקומות שיודעת להיות חזקה ולמצוא את היתרונות היחסיים בהם.
סייבר AI, לא סתם.
בהחלט, כן, זה מה שבין היתר היה לי בראש, עוד לא יודעים אם זה בועה או לא בועה, אבל בהחלט זה מקום של כבוד שמתאים לאקוסיסטם הישראלי.
טוב, יפה. יעל בנימין, מייסד מנכ"ל את סטארט-אפ סנאפשוט, מורן מסד הדר, שותפה חטיבת הביקורת של דלויט. תודה.
תודה רבה, שמחנו להיות כאן.
ותודה לכם שהזנתם לנו, מאזינים יקרים, תודה לסטארט-אפ ניישן סנטרל ולכלכליסטה לשיתוף הפעולה ולאנשים שעובדים על התוכנית, תודה לטובה שימנו ולינור קריסריו, נירית כהן, אורית אלוידנו, אורטל כהן, אופיר זליקוביץ'. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק, לייב של איצטדיון הסטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן סנטרל. פודקאסט, כמובן, כל אפליקציות הפודקאסטים, יש מקום שאנחנו לא שם, תגידו, כל יום חמישי. אני אדר חי, אנחנו נתראה בפרק הבא.